בתחילת השבוע נפטר מורנו ורבנו הרב חיים דרוקמן, וזכות גדולה לערוך פה אזכרה לדמותו, לזכרו, פה בבית המדרש. הרב גם עמד פה על הבימה הזו והעביר שיעורים לאורך השנים, הענים לנו מתורותיו, משיעוריו. אנחנו שמחים לערוך פה את האזכרה. פעם האחרונה שהוא עמד פה היה בישיבת בין הזמנים. הרב התפעל מהכמות העצומה של הלומדים בחופש במהלך בין הזמנים, ותמך ועודד כמו כל כמו שסופר פה עכשיו מן הסתם, כל דבר שבקדושה כמה הוא דחף ועודד, והיה לו חשוב הדבר הזה. אנחנו מקבלים להזמין את הרב יצחק נריה, ראש ישיבת תורה מציון אפרת.
שבוע טוב. הייחוד שלי פה זה שאני זכיתי ללמוד בישיבת אור עציון ולהיות קרוב לרב הרבה שנים, ומה שאני מבקש את רשותכם בחצי שעה בערך הקרובה, ברשות הרבנים, ברשות כל הנוכחים, זה קצת ללבוש משקפיים אחרות, ואני אסביר מה אני מתכוון. ביום חמישי הייתה לי שיחה עם מישהי על איזה עניין קצת מורכב, והיא אמרה לי, טוב, אז מה עושים? איך מתמודדים? אמרתי לה, צריך ללבוש את המשקפיים של הרב דרוקמן. ואני רוצה להסביר מה אני מתכוון כשאני אומר שצריך ללבוש את המשקפיים של הרב דרוקמן. והמשקפיים האלה שהלכו לעולמם רק השאירו לכולנו הרבה הרבה יותר מחויבות ומשקל כבד על הכתפיים שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לשאת על עצמו. אני אסביר את כוונתי דווקא להתחיל בנקודה לא פשוטה. בשבעה בימים האחרונים אצלנו ביישוב מרכז שפירא מגיעים המון אנשים, והנוער, נשאלתי איזושהי שאלה על ידי בני נוער, ומתוך זה אנחנו נצא לדברים שלנו. השאלה הייתה לא פשוטה, ואני כמובן לא אנקוב בשמות, אבל המסר הוא מסר. הייתה דמות שעשתה מעשים לא ראויים והוקעה ציבורית. למרות ההוקעה הציבורית והשפיטה שאולי לדמות עצמה הייתה במקום והיה צריך להביא אותה במקומה, לאותה דמות יש משפחה, יש לו אישה ויש להם ילדים, אבל הציבור כציבור מאוד קל לו לחתוך, לקטלג, להכניס את כולם לאותה קופסה ולהגיד הם לא טובים. אצל הרב דרוקמן זה לא היה ככה. הרב דרוקמן דאג להזמין אותם לשמחות שלו. אמרה אשתו של אותו יהודי שבאותה תקופה היא הרגישה מצורעת, והיחיד שהיה קרן אור לחיים שלהם זה היה הרב דרוקמן, שפשוט התייחס אליהם כבני אדם. וההתייחסות הזאת היא כבני אדם, וההבנה הזאת היא שגם אם אדם שגה, טעה, ואפילו טעויות חמורות, וצריך היה להעמיד אותו על מקומו, ואפילו לפעמים לנשל בן אדם ממשרתו, זה לא אומר שצריך עכשיו להוקיע, לבזות, לצעוק, לגדף, ולהרוס את החיים של כל המשפחה, זה לא. אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. והלוואי, הלוואי, ומהמשקפיים האלה שהתפוצצו של הרב דרוקמן, חלק מהזגוגיות יעברו אלינו, הלוואי. כי אני רוצה להסביר את הדברים הללו, קודם כל מבחינה הלכתית. כי זה הייתה דרכו. הדברים צריכים לנבוע מההלכה. וכשהדברים נובעים מההלכה, אז מקבלים משקפיים נכונות על המציאות, ומתבונים על המציאות בעיניים אחרות, לא בעיניים כל כך פשוטות. כי קל לנו להיכנס לפוזיציה הזאת של טובים ורעים, ומי שרע אז הוא רע, ומי שטוב אז הוא טוב, אבל לחיות חיים קצת יותר עמוקים וקצת יותר מורכבים, עם ההבנה הזאת שיש הרבה גוונים בין הטוב לרע, היא לא קלה. אנחנו מעדיפים הרבה פעמים לחתוך לקיצוניות ולהכניס אנשים לקופסאות. אצל הרב דרוקמן לא היה קופסאות. לא היה לו קופסאות. מאיפה הדברים נובעים? יש איסור בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. איסור מפורש. אף על פי כן, הגמרא בפסחים אומרת שאם אדם ראה מישהו חוטא, מותר לו לשנוא אותו. טוב? רגע, אז אם מותר לשנוא אותו, אז מה אתה מדבר איתי על החלוקה הזאת? אלא שיש שם תוספות מאוד יסודי. התוספות בא ושואל שאלה מעניינת. כאשר ישנו חמור טעון במסע, מאוד כבד, והחמור עומד לקרוס, ולמתו יש חמור אחר שאותו צריך לטעון. מי קודם? לפרוק מהטעון. למה? צער בעלי חיים. מצוין. הגמרא במציע שואלת, מה קורה אם יש אוהב לפרוק ושונא לטעון? כלומר, החמור של האוהב שלך נושא מסע כבד וצריך לפרוק את זה מן החמור, יש צער בעלי חיים וזה גם אוהב שלך. לעומת זאת נמצא שם אדם שאתה שונא אותו ואת החמור שלו צריך לטעון. מי קודם? עונה הגמרא, מצווה בשונא כדי לחוף את יצרו. אנחנו נתמקד בפירוש התוספות, יש פירושים אחרים מה זה לחוף את יצרו. אומר התוספות בפסחים קי"ג עמוד ב', מה זה לחוף את יצרו? איך לחוף את יצרו? הרי מותר לי לשנוא אותו. לפני רגע אמרנו שיש אנשים שמותר לשנוא אותם. עונה התוספות דבר שאנחנו מעדיפים להתעלם ממנו, וכפי שאמרתי קודם, לא ללבוש את המשקפיים הנכונות. אומר התוספות, כאשר אתה שונא מישהו, הוא שונא אותך. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ומתוך כך באים לידי שנאה גמורה. רגע, אני לא מבין מה קורה פה. אם מותר לי לשנוא אותו, אז מותר לי לשנוא אותו, אז תעזוב אותי, החיים פשוטים. מותר לשנוא, אני שונא. לא אומר תוספות, יש שנאה שאתה קצת עובר את הגבול או עלול לעבור את הגבול ולהגיע למשהו שנקרא שנאה גמורה. מה זו השנאה הגמורה הזאת? מסביר הרב ולטני בפרק למדבט בתניה, שאתה צריך לשנוא את המעשים של הבן אדם ולא את הבן אדם. אין לך שום יותר לשנוא אותו, יש לך יותר לשנוא את ההתנהגות שלו. זו ההלכה, אלו המשקפיים הנכונות. אבל בחברה שבה הכותרת תופסת יותר נפח מאשר התוכן, זה מורכב. זה מורכב. אבל במשקפיים של הרב דרוקמן זה לא היה מורכב. מה פירוש? הוא עשה דברים רעים, כן, הוקענו אותו, כן, אבל אני אסנה אותו בגלל זה? סיפרתי בכמה הזדמנויות השבוע, שלא יוצא לי מהראש ולא יוצא לי מהנשמה, זכיתי הרבה שנים להיות קרוב לרב דרוקמן, הרבה מאוד שנים, כמעט 30 שנה. אבל יש צעקה אחת שהוא צעק עלינו כתלמידים שלא יוצאת לי מהראש. היה זה בזמן הסכמי אוסלו, חזרנו מהפגנה פה במרכז, אז עוד קראו לזה כיכר רבין, היום זה כיכר מלכי ישראל, סליחה, היום זה נקרא כיכר רבין. ובהפגנה, כדרכם של הפגנות, מחפשים סיסמאות. והסיסמה אז הייתה רבין בוגד, רבין בוגד, ותנסו להגיד את זה בקול של הפגנה, זה נשמע מאוד ככה, טה, 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 נכון? כאילו סיסמה שצעירים וצעירות יכולים להתלהב. אנחנו חוזרים לישיבה, מוצאי שבת, שיעור קבוע בחדר אוכל של הישיבה, מאות תלמידים, והרב דרוקמן צועק בנעמת נשמתו. לפני שהוא מתחיל את השיעור, הוא פשוט לא יכול להתחיל את השיעור, הוא אומר, רבין לא בוגד, רבין טועה. הצעקה הזאת לא יוצאת לי מהנפש. לא יוצאת לי מהנפש. לימים אני שומע את עצמי אומר כמעט אותם דברים לתלמידים שלי שצועקים מוות לערבים. מה זה מוות לערבים? מאיפה הבאתי את המשפט הזה? התחת אלוקים אני להמית או להחיות? אתה רוצה למתוח ביקורת? יש לך משהו נגד מחבלים, נגד רוצחים? אבל הרב אז הוסיף עוד שתי מילים, רבין טועה. מאוד קל לבחור צעיר או בחורה צעירה או אדם שאיננו רוצה לחשוב לעומק להכניס אנשים לקופסאות, יש טובים ויש רעים. אבל הרב היה כל כולו אהבת ישראל, ולא כשקר. כי לימים שאל אותו אחד מהעוזרים שלו, הרב, לא ניצלו אותך במהלך השנים? אתה פותח את הדלת לכל אחד, אתה מצטלב עם כל אחד. הרי בדור הזה באים, לוקחים איזה כותרת וצילום והכל בסדר. אתם יודעים מה הייתה תשובת הרב דרוקמן? מאוד פשוטה, אמיתית, מפוקחת. כשעבדו כבר נראה רוצה לאפס מישהו, כל זה כל היום אומר לו, אני לא מבין. אני לא מבין. כלומר, ואז הבן אדם מבין שהוא מבין טוב מאוד, אבל הוא אומר לו, מה אתה בעצם שואל? ולא הרב, אתה יודע, אתה פותח כל אחד, אתה נפגש עם כל אחד, גם אנשים עם דעות שונות, האם במהלך השנים מישהו ניצל את זה לרע? אז עבדו כאן מעלו, כן. אז מה? אז אומר לו, אז אולי כדאי להפסיק? אז אומר לו, אתה רוצה להגיד לי שבגלל בודדים, והוא אומר, אני יכול לספור על יד אחת, שתי ידיים, אנשים שניצלו לרעה את זה שהם באו אליי, אני אסגור את דלתי לפני שמי שמבקש לדבר איתי? לא יעלה על הדעת דבר כזה. והוא צודק. אלו המשקפיים הנכונות להתבונן במציאות. אבל אנחנו מעדיפים לחיות חיים של שחור ולבן, טובים ורעים, ולא להיכנס למורכבות הזו. אהבת ישראל אצלו הייתה כל כך עמוקה שלא יכלנו כתלמידים לעמוד נגד זה. כשהגיעו גלי העלייה מברית המועצות, מרוסיה, ואז גם נפתחו שערי יהדות אתיופיה לאט לאט, היה פה מצוקה מאוד מאוד גדולה בארץ. לא ידעו איפה לשים את העולים החדשים. יום אחד הרב קורא לנו לבחורים בישיבה, אומר, אני חייב לדבר איתכם. טוב, הרב מבקש, כולם מתאספים. הוא מתחיל לספר לנו שיש מצוקה ויש עולים חדשים, ומשרדי הממשלה לא יודעים איפה לשים אותם. כבר עדה בערך בתקופה הזו של השנה, בחורף. הוא אומר, יש לי רעיון, מן הראוי, וגם ביטוי שהיה אומר, כמעט הוא לא קפה אף פעם את דעתו. הוא אומר, מה דעתו? מן הראוי. מן הראוי שאתם תשנו באוהלים, ואת הפנימיות שלכם אנחנו ניתן לעולים חדשים. תקשיבו, היינו בשיעור ב' לאן יהודתי, אנחנו רק השיעור שלי היה איזה 60 חבר'ה, עמדנו, סתכלנו אחד על השני, הוא רציני. כאילו, זה מה שעבר לנו בראש, כי בחורים צריכים בהתחלה, הוא צוחק עלינו? ולעבדו כמובן לא היה חוש בו. הוא לא צחק. ואז אנחנו, הוא מדבר ברצינות. רגע, רגע, מה מדובר? פשוט מאוד, יש דשא, אתם תשנו בו עלים, מה קרה? אתם כל כך עוד מעט מתגייסים לצבא, ותשנו בו עלים, אז תקדימו קצת את השינה שלכם בו עלים, ואת הפנימיות שלכם ניתן לעולים חדשים, כדי שיהיה להם מכאן לישון. לא לנו ברירה. אתם יודעים למה לא לנו ברירה? א', זה בא מהנפש שלו, באמת, באמת. ב', אנחנו יודעים מה היה שהיה מצוקה בפנימיה, איפה ישנו אנשים? אצלו בבית. כפשוטו, אצלו בבית. עד היום יש לי חברים מהשיעור שמספרים איך היה להם לא נעים לא לקום לתפילה בבוקר, כשהרב כבר יצא והם מסתרחים אחריו ב... אז אמרנו, טוב, הרב, אם אין ברירה, אין ברירה. והקדוש ברוך הוא רב חסד, הגיעו נציגי משרד הקליטה והעלייה, ראו איך נראות הפנימיות של הישיבה הגבוהה ורציון, אמרו, תודה רבה, כבוד הרב, באמת, אנחנו מודים לך, היינו ישנים שמונה בחדר, עם ארונות, עם איזה שירותים ומסדרון בקצה, אמרו לו, תודה, אנחנו נסתדר, תודה רבה. אבל כתלמידים, זה לתוך הבריד. השתחררתי מהצבא, לא הספקתי ללכות בבית המדרש. יום, יומיים, מצלצלים אליי. היה טלפון פנימי בין הבית של הרב לבית המדרש. הרב קורא לך. טוב, אני הולך לרב. פתחו לו מזמן את שערי ברית המועצות. נכון? כן? צריך לנסוע להפיץ יהדות ברוסיה. נכון? אולי תצא לחודשיים לברית המועצות עכשיו? טוב, הרב, הרגע, הרגע חזרתי מהצבא. תן לי להיכנס לבית המדרש. והתשובה שלו בשיא הכנות והאמיתיות, עכשיו זה הזמן הכי טוב, עוד לא נכנסת ללימוד. לא הייתה לי ברירה. אבל עשיתי את זה בחפץ לב. יצאתי לברית המועצות, אני מתחייב לכם, אני לא חושב שאי מכם שמע על המדינה הזאת, מדינת דגיסטן, מישהו שמע פעם? עיר הבירה שלה נקראת מחצ'קלה. אני הייתי בעיר אחרת שנקראת דרבנט. אבל יש שם יהודים. עכשיו, זה לא שהוא דרש מאיתנו ולא עשה את זה. שנים אני יודע שלפסח הוא נסע לערוך סדר באוקראינה, ברוסיה, בחופשים הוא היה נוסע למחנות קיץ בארצות הברית. כשאני הייתי בשליחות במונטריאול עם משפחתי, הוא בא אלינו ונתן שיעורים. דרך אגב, לא זיהיתי אותו, כי אני מחכה לו בשדה התעופה ומכיר את הרב דוקמן שנים, ופתאום מגיע לה איזה יהודי עם כובע, לא זיהיתי אותו. בחוץ לארץ הוא היה הולך עם כובע, כובע עגול כמו של רבני עיר, ולא זיהיתי אותו בדקה הראשונה, ואז הוא הבין שאני לא קולט אותו, אז הוא עשה לי שלום ואז ניגשתי אליו. אבל זה היה פשוט, איפה שיש צורך אז מתגייסים, מה השאלה בכלל? עכשיו, אתה לא יכול לעמוד נגד זה. זה לא משחק, זה משקפיים אחרות להתבונן על המציאות. יש ביטוי, אין גלגל, אני גלגל. אצל הרב דוקמן זה היה חיים, זה לא ביטוי. איפה שצריך משהו, אז כן, כן. לא סתם קראו לספר שלו, הנני. זה תמצית הווייתו. מה שצריך, צריך לעשות. אני רוצה אבל, ברשותכם, להמחיש את זה בצורה קצת יותר עמוקה. הגמרא במסכת שקלים אומרת בדף ט"ז שהתורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. אז אש שחורה, אני מבין מה זה. מה זה אש לבנה? אני גם יכול להבין מה זה אש שחורה על גבי אש לבנה, כי דווקא מתוך הניגודיות אפשר לקרוא, נכון? אם זה שחור על שחור או לבן על לבן, זה לא ניכר. הקונטרסט, הניגודיות, היא מאפשרת את הקריאה. אז אש שחורה על גבי אש לבנה, דרך זה אנחנו רואים אותיות, דרך זה אנחנו יכולים לקרוא, דרך זה אנחנו יכולים להבין. אני גם יכול להבין מה זה אש שחורה. אש שחורה זה אותם רבנים וראשי ישיבות שלוקחים את השיעור ועושים פלפולים ויסודות וחילוקים ובונים עולם של תורה, אבל מה זה אש לבנה? בדידיה ועובדה. כשאני הגעתי לישיבת אור עציון, הגעתי לפני כן, למדתי בישיבות אחרות שהיו מאוד למדניות מובהקות. באתי לישיבת אור עציון, והרמים הם רמים, חילוקים, לימודים, צעקות, בית מדרש, גואש, רועש, כמו שאני מכיר, צויין, טוב לי. אני הולך לשיעורים אצל הרב דוקמן, זה היה בביתו, ואני משתגע. הרב דיבר לאט, אבל באמת לאט. 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 ניסיתי פעמיים, ואני רגיל לברקים כאלה, ולא, לא, לא. הפסקתי ללכת לשיעורים. את חטאי אני מזכיר היום. יום אחד אני נמצא אצל סבא שלי, זכר צדיק לברכה, הרב משה צבי נריה, והוא אומר לי, נו, איך בישיבה? אמרתי לו, ברוך השם, מצוין, אני שמח. אתה שומע שיעורים של הרב דוקמן? אני אומר לו, לא. למה? זה חשוב. תראה, סבא, תראה, מתחילת השנה לא נכנסתי, זה המפגש של הרב עם השיעור. לא, לא. אמרתי לו, אבל, אז הוא אומר, תראה, אתה חייב להיכנס לשיעור. אמרתי לו, הרב, לא נעים לי, אני לא הייתי הרבה שיעורים, וזה שיעור בנוי על שיעור. הוא אומר לי, תראה, אני אתן לך משהו לתת לו, תלך ותיתן לו, ודרך זה כבר תיכנס לשיעור. אמרתי לו, אבל סבא, קשה לי, זה, אני נרדם. זאת אומרת לי, אז תעמוד. מאז התחלתי בשיחות ליל שבת, לעמוד. אבל השתנה אצלי משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר. הרב, הוא מה שאני הולך עוד רגע להגדיר כאש לבנה. אני אגדיר עוד מעט מה זה. והאש הלבנה הזו, קשורה גם לשס הלבן, קשורה גם לתורה שלנו, שהיא באה לבנות יסודות. אני שמעתי את הרב כל כך הרבה שנים, שכשהוא היה מתחיל שיעור, הייתי יודע מה המילה הבאה כבר. כי אלו היו יסודות שהוא היה מטמיע, הוא אמר לנו פעם בישיבת רמים, אז מה אם אמרתי את זה לפני שנה ולפני שנתיים? זה תלמידים חדשים, והם צריכים לשמוע את זה. והם צריכים לשמוע את זה עכשיו, בצורה הזאת, באופן הזה, בהתלהבות הזו, מהנפש הזו, ברצון הזה, בנקודה הזאת. אני לא מלמד את עצמי, אני מבונה יסודות של אנשים כדי שיצאו ישרים. ואם אני לא אבנה את היסודות, זה לא זה. ויסודות צריכים לבנות. אז הוא חזר וחזר, ואם בישיבה גבוהה בשיעורה לפעולים עד הקדה, ואחר כך תפילה, אבל בישיבה התיכונית הוא חזר על דברים בסיסיים, בסיסיים. אבל זה התמאה, זה הדרך. זכיתי ללמוד אצל הרבה גדולי תורה. אני יכול להגיד לכם ודאות מלאה שחלק מהיסודות שטבועים עד היום בתורתי, בנשמתי, בדרכי הנהגתי, בחינוך שלי את עצמי, את ילדיי, את תלמידיי, זה מתורתו של הרב דוקמן. כי הוא חזר על זה, וחזר על זה, וחזר על זה, וזהו, זה נהיה חלק ממך. מי שלמד באור עציון, או שמע את הרב דוקמן, לא יכול לא להבין מה זה הוא היה אומר. כשהוא למד את פרקי האבות, תמיד זה, הוא היה, זה מה שהוא היה. ולכן, הוא אומר את זה. עכשיו, כשאתה שומע את זה, ואתה חי את זה, אתה גם רואה את זה. אתה רואה את זה אצלו, אתה רואה את זה אצל אחרים. אבל אני צריך עוד להסביר לכם מה זה אש שחורה על גבי אש לבנה. יש הסבר נפלא של רב לוי יצחק ברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו ועל כלל ישראל, שאומר דבר פלא פלאות. רב לוי יצחק ברדיצ'וב אומר שהאש הלבנה היא כוללת את כל הצבעים. הלבן הוא כולל את כל הצבעים. בעוד השחורה היא נקודה אחת. כלומר, הניגודיות הזו היא בין הכלליות לצד הפרטי. עכשיו אני רוצה לבאר. אחד מרבותיו של הרב דוקמן היה סבא שלי, זכר צדיק לברכה. ובפרשה הזו הוא תמיד היה נוהג להסביר את הפסוק ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף לבורות לפניו גושנה, לפתוח לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. במדרש מופיע עוד משהו שזה מנהל המקום שבו אנחנו נמצאים. במדרש מופיע לתקן שם בית תלמוד שילמדו שם השבטים. כלומר, זה לא רק מקום שתצא משם הוראה, אלא כפשוטו, בית מדרש, אנשים יוכלו לשבת וללמוד. הדברים הללו גם מדויקים. בפשט, אם נחזור לפשט, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, למה צריך להוסיף את המילים להורות לפניו? גם ללא המילים הללו אנחנו מבינים אם יהודה רק נשלח למצוא את הדרך, אבל המילה להורות לפניו מזכירה לנו הוראה. וסבא היה תמיד מביא את התפארת שלמה מרודונסק ששואל למה יהודה? ואני אוסיף על השאלה הזו. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה כותב שכאשר התחילו אבותינו הקדושים להרביץ אמונה, היה זה אברהם שלימד את יצחק, יצחק שלימד את יעקב, יעקב שלימד את כל השבטים ומינה לוי והושיבו בראש ישיבה. כלומר, מי היה ראש הישיבה? לוי. ופה כתוב לנו ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. מי היה ראש הישיבה?
לוי.
ופה כתוב יהודה?
יהודה היה
השופל. ברור. אז אתה אומר להורות זה לסלול את הדרך. אז למה צריך מישהו לסלול את הדרך? אוקיי, אז אתה אומר הוא המנכ״ל. הוא המנכ״ל. אני רוצה להציע הצעה אחרת. יש שני סוגים של ראשי ישיבה. יש ראש ישיבה שהוא אש שחורה, ויש ראש ישיבה שהוא אש לבנה. האש הלבנה היא לא עם ברקים ולא עם חילוקים, לא עם רעמים ולא עם הברקות, ולא עם שיטות ולא עם מערכות, עם יסודות מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד איטי, מאוד מאוד מדויק, שאף אחד לא יחשוב שהרב לא יכל לחלק ול... הכיר, ידע, חכם מאוד, נבון מאוד, אבל זה לא משימתו בעולמו. עניינו בעולמו לבנות, לחנך. עושים את זה ביסודיות, באיטיות, צבחר צבחר, קומה קומה, פרק פרק, לאט לאט. זה הסוד של אש שחורה על גבי אש לבנה. גם הרמים בישיבה לא יכולים לעשות את עבודתם עם עלי הרב דוקמן, היה באמת לוקח ובונה אותנו לאט לאט, לאט לאט. עם הערות, עם גערות, עם לב חם, עם אהבה גדולה. ואני חושב שמהלך השנים כולנו כולנו זכינו לאט לאט ללבוש את המשקפיים הגדולות של הרב. אני אחתום, כי מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל הגיע, ואומר לכם כך: הגמרא במסכת יומא אומרת, אמר אביי כדתניא, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תמידי חכמים, ויהיה משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. שנים שמעתי את הרב דוקוב מספיד אנשים, ובהספדים עליו, לדעתי, פספסו משהו אחד. בהספדים עליו פספסו את הגמרא הזאת. לראות את ראש הממשלה, את הנשיא, שרים, חברי כנסת, יחד עם רבבות עמך בית ישראל, אנשים, נשים וטף, בגשם שוטף, באים לחלוק כבוד אחרון ליהודי כזה, אין קידוש השם גדול מזה. אשרי אביו של לימדו תורה, אשרי רבו של לימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, יש לו משקפיים אחרות, והלוואי וניקח אותם. אבל לו הייתי צריך לתמצת את כל הדברים שלי, זה סוף הגמרא. לא הוא היה אומר, אלא עליו הכתוב אומר. ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. שנזכה ללכת בדרכיו.